אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן על זהות של בושה, נדבר גם על סידור תפילה חדש שיש בו גם תכנים להטאבים. נספר לכם על שתי הצגות תיאטרון נהדרות, ההצגה גוסטב בבימויו של רז ויינר, וההצגה הנאהבים והנעימים על פי סיפור של יצחק בשבי זינגר שמועלת בימים אלה בתיאטרון בית לסין. כל אלה ועוד אולי גם מוסיקה ככל שנספיק בצוות היום. כרגיל ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק התוכנית, בהפקת השידור גיא מחבוש, אלון מקלר הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. פנינה שיפמן וגוס מדר פנסטר הן בנות הזוג הראשונות שנרשמו למאגר הזוגיות במתווה החדש שאישרה מועצת העיר ראשון לציון לזוגות להטאבים. על פי המתווה, הזוגות הרשומים יהיו זכאים לשירותים עירוניים כמו רישום לחוגים, הנחות בשירותי תרבות וספורט ותווי חנייה. הערב גם יואר בניין העירייה בראשון לציון בצבעי הגאווה לקראת המופע, מופע הגאווה המרכזי בלייב פארק. בהודעה שפרסם רז קינסטליך, ראש העירייה, הוא כתב, אנחנו גאים להיות עיר שוויונית ופלורליסטית. כך אנחנו גם מחנכים את הילדים שלנו במערכת החינוך. המדינה הודיעה אתמול לבגץ כי בעת הנוכחית אין התכנות פוליטית מעשית לקידום חוק פונדקאות לבני זוג חד מיניים ולאבות יחידניים. לפיכך המדינה מבקשת מבגץ לפסוק בסוגיה. לפי עמדת שר הבריאות ניצן הורוביץ שצורפה למסמך, המשרד לא מתנגד למתן פסק דין שיבטא את מחויבות המדינה לזכותם לשוויון ולהורות של גברים יחידים ובני זוג מאותו המין. דברי השר הורוביץ. כזכור, בפברואר 2020 בגץ קבע פה אחד כי יש לאפשר לזוגות בני אותו מין להביא ילדים בהליך פונדקאות בישראל כפי שמתאפשר לבני זוג הטרוסקסואלים. איתי ויואב פינקס ארד שעתרו ביחד עם עמותת אבות גאים וסוכנות תמוז מסרו בתגובה, אחרי כ-12 שנים הגענו לשלב שאפילו המדינה רומזת לבגץ לגאול אותה ולחייב תיקון האפליה בפונדקאות בישראל. מאות השתתפו ביום שישי האחרון במצעד הגאווה במצפה רמון כמחאה על התבטאויותיו הגזעניות של ראש המועצה רוני מרום נגד חברי הקהילה הגאה. בדבריו אמר מרום כי טעות תהיה מצידם של הלהט"בים להחצין את נטיותיהם המיניות. מרום גם התמיד בסירובו להקצות כספים מתקציב המשרד לשוויון חברתי שיועדו לטובת הקהילה. במצעד השתתפו גם חברי הכנסת יוראי להב הרצנו ויסמין פרידמן מיש עתיד ומוסי רז ממרץ. חבר הכנסת להב הרצנו אמר כי חשוב שהאהבה תנצח את השנאה, שהתקווה תנצח את הפחד, לא יכול להיות שנבחר ציבור מפיץ פחד ושנאה. ערב המצעד כ-200 אנשי הקהילה הדתית ביישוב הפגינו נגד קהילת הלהט"ב במצפה רמון. אות הנשיא להתנדבות לשנת 2021 יוענק השנה לארגון חושן, גוף ההסברה והחינוך של הקהילה הגאה. הפרס יוענק לארגון על עשייה לקידום סובלנות בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט. חבר הכנסת איתן גינצבורג, יושב ראש סיעת כחול לבן שהמליץ על מתן הפרס לחושן, ברך על הבחירה ואמר, פעילות הארגון לא תסולה בפז ומאפשרת היכרות עמוקה וקיום שיח פתוח של כל קצות החברה הישראלית עם חברי וחברות הקהילה הגאה. אחד המועמדים הבולטים במרוץ לנשיאות בברזיל, אדוארדו לייצ'ה, יצא מהארון בראיון לטיווי גלובו, גוף השידור המוביל במדינה. לייצ'ה הבטיח להיאבק במדיניות ההומופובית של הנשיא הנוכחי, הגזען ז'איר בולסונרו. לייצ'ה בן ה-36 מכהן כמושל מדינת ריו גרנדה דו סול, והוא מועמד לנשיאות מטעם מפלגת המרכז ימין הסוציאל דמוקרטית. מעולם לא יצרתי דמות שהיא לא אני, ולא ניסיתי לגרום לאנשים להאמין שאני לא הומו, כך אמר ברעיון לקראת חודש הגאווה, ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
תגיד, אמא שלך יודעת שאתה כזה? שקט. גם הילדים שעומדים רחוק מאיתנו משתתקים. שישי בצהריים אנחנו עומדים בכניסה לחצר, תכף תתחיל היום הולדת ונראה שכולם כבר הגיעו ועומדים מסביבנו. יניב, ילד ארס עם פה גדול ולב קצת יותר קטן, מזהה שאני מתבייש. הוא קולט מה להגיד לי, ככה שתוך אלפית השנייה אכבה וארצה להיעלם. והוא עושה את זה. אני בן 13 עם הליווייס החדשים, ג'ל בשיער ופלטה בשיניים, מנסה הכי חזק להיטמע ולהיות אחד מהחבר'ה. רק שאז יניב שואל אותי את זה בקול לפני כולם וכל הגוף שלי קופה. אני מזהה חיוך נבוך אצל כמה שעד לפני שנייה הייתי בטוח שהם חברים. אף אחד לא מסתכל לי בעיניים. ואני שותק. זה כולה כמה שניות ובראש שלי אני עסוק בלהבין מה במרכאות הסגיר אותי. זו תנועת היד שלי? אולי איך שהכנסתי את החולצה למכנסיים? אני לא יודע את התשובה, וזה גם לא משנה. מה שאני כן יודע זה שפתאום יש הם ויש אני. ובתהום הזו אני מרגיש כל כך לבד. שלום לעמיתי דוד זון טבט.
אהלן, וואי, הקראת את זה יותר יפה ממה שחשבתי, תודה.
לא, אבל אתה כתבת את זה.
ריגשת אותי.
נספר רק, נגיד שאתה מטפל רגשי. והקטע הזה שקראתי, אתה בעצם מתאר שם איזה מין רגע, רגע קטן אולי, אבל הוא בעצם עוצר בתוכו, אני לפחות יכול לזהות בזה איזה מין אבן נגף ענקית בהתפתחות של כמעט כל הומו או לסבית, בי או טרנס שאני מכיר. אני מדבר על אתה מתאר שם תיוג מבזה של הסביבה הקרובה, של האנשים שאתה הכי אוהב, של האנשים שאתה חי איתם כל יום, שקרובים אליך, ואני חושב שאין להטאב שלא חווה את זה, והדבר הזה פשוט נצרב כמעט כמו צריבה על דיסק. וזוהי אותה זהות של בושה שאתה מרבה לעסוק ולטפל בה, נכון?
כן, אנחנו בעצם מדברים בסופו של דבר על זהויות. אנחנו כולנו נעים בין זהויות. אני גדל בתור ילד ואחר כך הופך להיות נער, וכל שינוי כמובן מייצר את השינוי בעקבות הזהות שלי, ברמת היחס, ברמת התקשורת, ברמת הציפיות ממני. כשאנחנו זזים בין זהויות ואין הסכמה של הסביבה, אז נוצרים כל מיני דיסוננסים. כשבמקרים חמורים אנחנו אפילו מייצרים מה שנקרא זהות של בושה, משהו שאנחנו צריכים להתבייש עליו. אני מקבל מסרים שהמשקל שלי לא תקין, וזה דרך הגחכה, אני מקבל מסרים על הצבע האור שלי, על הציונים שלי, וכן, גם על הנטייה המינית. כלומר, כשאנחנו מתחילים לזהות שיש בתוכנו משהו שהחברה לא מקבלת, נהפוך, או אפילו שופטת ומקטינה וגורמת לנו ככה להתנצל עליו, אנחנו ממש מתחילים לפתח סביב המקום הזה סוג של איזשהו ארון. אנחנו מכניסים את עצמנו בצורה רצויה או לא רצויה, או להיות כאלה שזוכים לקורבנות, או כאלה הופכים להיות קורבנות וזוכים לגינויים, או כאלה שמסתירים את זה. זה איזשהו מקום מאוד מורכב להיות בתוכו.
כן. אתה אומר שאנחנו בעצם לא נולדים עם בושה, אלא קורה לנו מה שתיארת עכשיו בקצרה, ואנחנו, אני ארצה שנרחיב על זה יותר. זאת אומרת, איך מתפתח התיוג הזה, ההשפלה הזאת שהופכת להיות טבע כל כך משמעותי בעיצוב של האישיות של כל אחד מאיתנו, וזה חלק מההסברים לחשיבות המאבק של להט"בים לשוויון. אבל אני רוצה שאתה תסביר את זה.
אנחנו גדלים בתוך קבוצת שווים. אנחנו מתחילים בתא המשפחתי, ששם, אתה יודע, כל אחד, גם אדלר מרחיב על זה הרבה ומקבל את התפקיד שלו, ולמול ההורים שלנו, ובשלב מסוים, אל מול קבוצת השווים, אנחנו נמדדים. המדידה הזאת, הרצון שלי להיות אחד עומדת כמעט תמיד בסוג של מתח אל מול שאר הזהויות בתוכי. עד כמה אני שייך או לא שייך, שבסופו של דבר ישנה משאלה, והמשאלה היא להיות נאב. במהות של זהות של בושה יש את הפחד הנורא גדול, שאם אתם תדעו מי אני, אתם כבר לא תאהבו אותי כמו פעם. ואז באמת יש את המקום הזה שמנסה גם להסתיר, או להחביא, או להכחיש. הזהות של הבושה היא בסופו של דבר מקום שהופך להיות גם משהו שמנהל אותנו. אתה יודע, עם ההימנעויות האלה אנשים יכולים ללכת נורא נורא רחוק. אגב, להתחתן ולהביא ילדים, אגב, אתה יודע, אפילו להיות בצד השני של הומופוביה ואיזה שהם התקפי אלימות וזעם כלפי אנשים שמייצגים את החלק בתוכי שאני לא מקבל. אז כל התהליך הזה שבו אני מנסה להיות מצד אחד נאהב ומצד שני גם אוהב את כל החלקים בי, מייצר סוג של מתח. איפה אני יכול להיות אני? מי יקבל אותי כמו שאני? מי לא יקבל אותי? מה היו המחירים לשני הצדדים? וסביב זה המון המון תהליכים ובפרקטיקה שלהם קוראים פה אצלי בקליניקה. איך אני לומד לקבל את המורכבות הזאת מול אישור חברתי, כשאין אישור חברתי, בכל מיני רמות.
איך אתה מונה בעצם חמישה שלבים, אם אני...
ארבעה
שלבים שבהם נבנית הזהות הזאת והדרך להתמודד איתה. אולי בוא נעבור בזמן שיש לנו על השלבים האלה ועל ההתמודדות, על דרכי הטיפול בה.
בשמחה. אז השלב הראשון בעצם מדבר על המקום שבו אני מאוד מאוד אנטי. יש לי איזושהי הבנה, ואם נלך רגע לנער שמבין שהוא הומו, או כל איזה נערה שמבין לסבי, טרנג'נדר, מבינים שיש שם משהו שנורא מפחיד אותי, ואני כועס על המקום הזה, הכעס הרבה פעמים יחצנה חוצה. אני הראשון ללעוג, אני מאוד מאוד ביקורתי, אני ככה אוסף מסביבי המון המון מקומות, שבסופו של דבר אני עושה סוג של החצנה חוצה לחלק הזה, אני לא יכול לכעוס על הכל הזה בתוכי שכרגע מסתכל על הבנים, אבל אני אצחק על כל הבנים, על כל מי שסימנו שמסתכל על הבנים, הוא יהיה הייצוג של החלק הזה בתוכי. אוקיי? אז אנחנו כרגע כולנו מסתכלים על משה וצוחקים עליו.
אני אחפש קורבן אחר להרחיק ממני את ה...
כי משה הוא ייצוג של הכל בתוכי שאני לא מצליח להכיל ולא מצליח לקבל. אני הראשון שיצא נגד, אני הוביל את המחאה, אני זה שיש, עכשיו תזכרו גם זה הפוך על הפוך, בגלל שאני כל כך רגיש, אני גם הראשון שיזהה את המבט של משה, את הניואנס שלו בכף היד, או אתה יודע, סתם נתפסתי, אבל כאילו כל הניואנסים הכי הכי קטנים, בגלל שהם פוגשים משהו בתוכי, אני גם הראשון לזהות אותם. ואז אתה גם מאוד מאוד אכזרי, אתה מאוד אכזרי, אתה מאוד שיפוטי, אתה מאוד ביקורתי, יש לא מעט אנשים שבסוף הדבר יצאו מהארון ומספרים על זה שהם היו
ההומופובים הכי גדולים.
בדיוק, המיסיונרים הכי הכי גדולים של להוביל שם שנאה, כן. וזה השלב הראשון. השלב
אני
הראשון...
לא יודע למה סמוטריץ' עולה לי לראש.
כן, לדיון ארוך, לדיון ארוך שיש לנו בבית, כל פעם שבעלי אומר את זה, אני אומר תודה, אבל לא.
אין צורך, כן.
אין צורך, אין צורך.
זה, אבל בוא נמשיך, באמת, זה היה...
אוקיי, ואז בשלב מסוים, ושוב, אני כן חשוב שנגיד, וכן, אפרופו סמוטריץ', לא כולנו נעבור את כל השלבים. אוקיי? אנשים יכולים, ועכשיו מחקרים מוכיחים את זה בצורה חד משמעית, שיש קשר בין הומופובים וכל המקום הזה, במחקרים שנבדקו מדעית ברמת לאורך זמן והתקפות, אבל יש קשר בין הומופוביה לבין הומוסקסואליות בעצמה, בנטייה, וחלק מהאנשים יישארו, לא כולם עושים את כל המעגל, לא כולם עוברים את ארבעת השלבים, מאוד מאוד חשוב להבין את זה. טיפול, הרבה פעמים עוזר לנו לעבור שלב, אבל אם בשלב הראשון אני, אתה יודע, אני מאוד מאוד באנטי, וכן חשוב להגיד דרך אגב שזה גם לא דווקא מול נטייה מינית, זה שיפוט שלי מול מקומות אחרים שפוגשים בי, אם זה מול הדת, המון אנשים אנחנו נשמע שהיו באנטי דת, ובסופו דבר יש שם איזה משהו לא פתור, המון אנשים שהיו אנטי כל דבר שכרגע פוגש בתוכם, השלב הבא הוא סוג של סקרנות. שם אני מתחיל כבר לנהל איזשהו דיאלוג מול המקום הזה, ואומר, רגע, מה יש שם? אני עוד לא מצליח להזדהות, אבל אני מרשה לעצמי להיות סקרן. דרך אגב, גם פה סקרנות בבסיסה יושבת על זה שמותר לי. מותר לי ואני נאהב, או מותר לי ואני רשאי ללכת ולבדוק דברים אחרים. מקום שקורה הרבה פעמים, אתה יודע, הם יקראו בלי שאף אחד ידע, הם ייכנסו לאתרים, פתאום תהיה איזושהי כתבה והם יקלטו אותה, יראו איזשהו סוג של פוסט או לינק והם ככה יסתכלו, הם מתחילים לאסוף לעצמם דמויות להשראה, דמויות לקבל מהם איזשהו סוג של עוגן, דמויות להסתכל, וואלה, הנה מישהו שכבר עשה את זה, הנה מישהו שכבר חצה. את הנהר הזה, ויודע איך זה נראה בצד השני, הם גם לפעמים יצאו דמויות שיורידו, דמויות ש... יודע, אני אספר בחוויה שלי בתור ילד, שאני גדלתי והיה את זלמן שושי, ואני זוכר שכאילו זה, אתה יודע, ולא ידעתי, כאילו מה אני עושה מול המודל הזה, אני לא רוצה להיות זלמן שושי, אני לא רוצה להיות מול המציאות הזאת שמציבים, ולימים הגיע עברי לידר, להבדיל הגיע דן האינטרנשיונל, ופתאום לדבר הזה ניתה ורסטיליות, ופתאום אפשר גם וגם וגם, וזה נראה אחרת, וזה נשמע אחרת, ויש לזה המון המון צבעים וגוונים. אבל אותו נער שמתחיל להיות סקרן, פוגש בתוכו את כל הפחדים בחוץ, ואת כל התקוות בחוץ, וזה שלב סופר סופר קריטי לשמור על המקום הסקרן. הרבה פעמים אנחנו נראה שבטיפול אנחנו לא נגיד למישהו, אתה ככה או אתה ככה, אנחנו כן נורא נזרים בשלב הזה של הגישוש, לא להכניס אותו לתבנית שהוא בעצמה עוד לא יודע להרגיש בה בנוח, אלא לתת לו לייצר את התנועה הזאת של החקירה, של הבדיקה, של הבחינה, של הרגע, זה לא ממש מדויק לי, אנחנו נדבר הרבה פעמים שנערים ונערות יזדרו בשלב הזה כבי, לא שבי זאת לא תחנה לא היה לעצור בה, היא לגמרי ראויה, אבל עבור חלק מהאנשים, שוב, זה לפעמים איזה שהם שלבי מעבר, איזה שהם סטפ בדרך, וזה בסדר וזה בסדר, אבל זה באמת שלב שמתאפיין בהמון המון חקר, המון בדיקת לגיטימציה, איך ההורים שלי מדברים כשמופיעה כתבה, מה קורה אצלנו בבית ספר, הומו זה עדיין כללה, או שכבר מישהו יענה ויגיד שזה לאו דווקא כללה, כלומר, הם בודקים את האטמוספירה בחוץ, שנייה לפני שמה שנקרא יבקעו את הביצה, ייצוא החוצה.
כן.
ואז מתוך כל אחד מתוך המקומות, אם זה מקום של שבר ואם זה מקום של צמיחה, אבל אנחנו עוברים לשלב השלישי, כמו שאמרתי, במידה וישנה בשלות, וזה כבר השלב של אני בחוץ. זה שלב הגאווה, ולהבדיל מה שאנשים חושבים, הוא לאו דווקא שלב האחרון. שלב הגאווה זה השלב שאנחנו במיסיונריות מאוד מאוד גדולה, ומספרים לעולם ש...
ממש סכנים מורשים.
בדיוק. לא רק שאנחנו הומואים, גם אתה, גם את, גם אתה, גם אתה, וכל מי שעוד לא... הומו הוא פשוט עוד לא יודע, אבל הוא לגמרי הומו בפוטנציה. אנחנו מתחילים...
זה המופעים הקיצוניים של אותה גאווה.
אבל אני אגיד שאני, בגלל שעברתי את כולם, אז אתה יודע, אני גם מרשה לעצמי להגיד וואלה, כאילו אני ממש זוכר את עצמי, אתה יודע, יש תמיד את הבדיחות האלה שאתה כאילו רוצה לצוד סטרייטים, כאילו לפחות בתחילת הדרך, זה היה כאילו נראה לך שאתה מכשיר עוד אנשים לקהילה, אבל זה באמת יושב מתוך איזשהו רצון, אחד להפיק את הבשורה, שתיים לפגוש את המקום של אני לא לבד, בתוך הזהות הזאת, משהו שככה מייצר לי קבוצת שווים שנים אחרי בדידות נורא גדולה ואחרי זהות של בושה, פתאום אתה רוצה מאוד מאוד לתקף את זה מסביב, דרך כן. להתלבש את זה, לבלות את זה, לדבר
אנחנו,
את זה וכו'.
עמיתה, אנחנו צריכים לצערי לחתור לסיום השיחה המרתקת הזאת, בוא נגיע לדקה של שלב הקבלה.
שלב הקבלה בעצם השלב שבו זה מגיע להיות עוד, זה בא לי למנוחה אצלי. בעצם אני נמצא במקום שזה כבר לא מגדיר אותי, זאת עוד תכונה שלי. אני לא המיסיונר של זה, אני לא מתנגד. אני יכול להכיל בתוכי גם דעות שרואות את זה כמשהו שהוא בעייתי, אבל מבחינתם אני יודע לשים את זה אצלם ולא אצלם ולא אצלי. איזשהו מקום שהוא באמת במקום של קבלה, שאני הרבה יותר מסך התכונות שלי ולאו דווקא רק זה, אתם יכולים להחזיק את הדעות שלכם, הם לא בהכרח מבטלות אותי. איזשהו מקום שהוא באמת באמת נמצא יותר באיזשהו סנטר, יותר באיזון, ופה אנחנו מדברים על זה שזה בעצם ארבעת השלבים, שהזהות התגבשה, לא רק שהיא לא בושה, אני גם לא אסור בלהעיף אותה כביכול לכולם בפנים, אלא אני חי איתה בשלום בתוכי,
אפילו אולי מתיידד איתה והופך אותה לידידת האישיות שלי.
לגמרי.
וגאווה לכן היא לא ההפך מבושה, אלא קבלה גורפת. עמיתי דוידזון טבת. כיף היה לדבר איתך, תודה רבה.
תודה רבה,
להתראות.
ביי ביי.
כאן תרבות, כבר חוזרים. יש כאן מישהו ממשען? צוחקים במשען, בסדרת הופעות של מיטב כוכבי הבידור. צביקה הדר, דביר בנדק, חני נחמיאס, מיקי קם ויודה עדר ועוד כוכבים במשען. רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל. מובילים בתרבות. כוכבית 6570. משען.
חלון גאווה.
זה קצת אגרסיבי, נכון המעברון הזה? לא נורא. תפילת האדם, סידור רפורמי ישראל, זהו שמו של סידור תפילה שראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. בפעם הראשונה בתולדות סידורי התפילה, אני חושב, הסידור הזה מכיל תפילות חדשות שלא מצאו מקום בסידורים הקודמים, ביניהן גם תפילה מיוחדת ליציאה מהארון. הסידור הרפורמי החדש הזה מאגד בתוכו את שלושת מרכיבי הזהות בתפילה הרפורמית, כך אנחנו למדים, המרכיב היהודי, הישראלי והאנושי כללי. הסידור הזה מכיל תפילות שמשקפות גישה מסורתית וגם שולבה בו היצירה הישראלית החדשה כחלק מן התפילה עצמה. ככה אתם תוכלו למצוא בסידור גם התייחסויות לחוויות חיים להטביות. למשל, תוכלו למצוא שם ברכת משברך ליציאה מהארון בנוסח הזה, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו שרה, רבקה, לאה ורחל, הוא יברך את עומרי בן מנחם, שבאומץ יוצא מהארון, אדוני יאיר את דרכו ויחזקו באורך רוח, שכינה מקור חיינו תברכו, באהבה ובתמיכה, בסביבה מבינה וכל מלץ. את הסידור הזה ערכו הרבה פרופסור טליה מרקס והרבה דוקטור אלונה ליסיצה, אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון, אם לא דליה תתקן אותי עוד שנייה. ביחד הן לקטו בעשור האחרון קטעי תפילה, שירה והגות ישראלית, ונעזרו ברבות וברבנים כדי להפוך את המקבץ הזה לסידור תפילה. ועכשיו אני אומר שלום לרבה פרופסור דליה מרקס.
שלום, שלום לך.
ואת מההיברו יוניון קולג' שהוא מכון ללימודי יהדות בירושלים.
נכון מאוד, כן, כן.
אמרתי נכון ליסיצה?
אמרת ליסיצה נכון, רק את הכותרת של הסידור, זה תפילת האדם, סידור רפורמי ישראלי.
ישראלי, נשמתה לי יוד.
נשמתה, לא, היוד זה האות הכי חשובה.
זהו, אמרתי נשמתה לי יוד, וההמשך שלי היה איך העזתי.
דווקא האות הזאת,
דווקא האות הזאת, אבל בשביל זה את פה כדי לתקן תיקונים.
אנחנו באנו לתקן תיקונים, זה באמת מה שבאנו לעשות.
יפה, אז לפני שאנחנו ככה נעמיק בהיבטים הלהטבים החדשים של הסידור, אני רוצה לשאול אותך באמת, איך מחליטים איזו יצירה או רעיון מתוך היצירה הישראלית ראויים להיכנס לסידור ואלו לא?
תראה, נקודת המוצא שלנו היא שהיהדות היא של כולנו, ובמקום להיות שומרי חומות או איזה דורמנים של איזה מועדון יוקרתי, להכניס מי נכנס ומי יוצאת, המחויבות שלנו היא להיות היהדות של האוהל הגדול. זה בעצם המחויבות של התנועה הרפורמית, ומשמח אותי מאוד מאוד להגיד שהיום יותר ויותר קולות יהודיים, גם בזרמים יותר נגיד שמרנים, מבטאים את הקול הזה. ואם אני חושבת באמת על מה המשמעות של להיות האוהל הגדול, אז התפילה היא כל הנפש. קול בקוף, קולה של הנשמה, קולו של היחיד והיחידה, קולה של הקהילה, קולו של העם, ואם אתה לא נמצא שם בתוך התפילה, אם אתה לא מוצא את עצמך או את לא מוצאת את עצמך שם, אז את לא שם, כן? ולכן יש באמת חשיבות להכליל את הקולות הרבים, ולכן באמת ניסינו להכליל בתוך סידור תפילת האדם, בצד התפילות המסורתיות, זה סידור שהוא מאוד מאוד מסורתי מבחינות רבות, הכנסנו בו הרבה דברים שלא נכנסו לסידורים הרפורמיים הקודמים, בצד התפילות המסורתיות גם הרבה מאוד ניסינו להרחיב את היריעה, את יריעות האוהל, אז יש שם תפילות גם אשכנזיות וגם ספרדיות, ובמהדורה השנייה גם הכנסנו תפילה אתיופית, כן, קיבלנו ביקורת שלא הייתה תפילה אתיופית, אתה יודע שהתפילות האתיופיות הן לא בעברית, הן בשפת הגאז, אז תרגמנו תפילה והבאנו ישן וחדש, וקולות של כותבים וכותבות רבים מההוויה הישראלית החדשה, אבל גם מגניזת קהיר ומקומות עתיקים, והיה לנו לגמרי ברור שהכל להטבקי צריך להישמע שמה. עכשיו, יש באמת דרכים שונות להישמע, להשמיע את הקול הזה.
זהו, איך החלטתם שדווקא בתפילת משברך, שם זה ראוי לשלב את התפילה לכבוד מי שיוצא או יוצאת מהארון?
אז אתה יודע, אז לגבי התפילה הזאת ובכלל, אני חושבת שאני חשבתי קצת לקראת הרעיון, ועזרת לי, הרעיון הזה עזר לי לעשות איזה קונספטואליזציה בראש, לעשות לי סדר בראש. יש, אני חושבת, שלוש רמות של העניין הזה. העניין הראשון, הבסיסי ביותר, זה עניינים שקשורים ישירות בחוויות להטביות. ככה למשל היציאה מהארון, שאתה הקראת את הטקסט הזה עכשיו, יש תפילות נוספות שלא מצאו את המקום שלהם.
אני חייב להגיד, אני לא דתי, אבל קראתי את זה, והייתה לי איזה מין תחושה מאוד גאה.
איזה כיף.
כן.
יפה. יש נגיד תפילות נוספות, למשל לקראת שינוי מין, אחרי שינוי מין וכו'. זאת אומרת, דברים שממש ספציפית קשורים בחוויות להטביות. יש רמה אחרת שזה התאמות. בעיקר בטקסי חיים, נגיד בטקס כלולות, לא נגיד משמח חתן עם קלה, נכון? נגיד...
משמח חתן עם חתן או קלה עם קלה?
או משמח חתנים, או משמח אוהבים בחופתם.
שזה מקסים.
או משמח אוהבות בחופתן, או משמח קלות, לא משנה, אבל אנחנו נעשה התאמות כדי שזה באמת יתאים למי שמתחתן או מי שמתחתנים. ושים לב שאני אומרת טקס כלולות ולא טקס חתונה, זה גם כעניין חשוב.
תסבירי והרמה, את הדקות הזאת שאיננה דקות בעינייך?
כן, אני חושבת שזה חשוב. כן, אחד העניינים שהיה חשוב לנו במיוחד, לא רק בהקשר הלהט"בי, אלא בכלל, זה באמת העניין המגדרי להנכיח קולות רבים, להנכיח קולות נשיים, להנכיח את כל המגדרים, שזה כמובן קשה בעברית, הרבה יותר קל באנגלית. אתה יודע, באנגלית יש סידור כבר בין 12, אם אני לא טועה, יצא בשנת 2009, סידור של קהילת שער הזהב, וזה קהילה
בניו יורק.
לא
בניו יורק?
וואי, אני חושבת שזה בסן פרנסיסקו.
אוקיי, יכול להיות.
אולי אני טועה עכשיו, אתה פתאום...
לא, זה סן פרנסיסקו.
גם בניו יורק יש קהילה כזאת. זה, כן, אז יש להם סידור שלם שכולו מבוסס על החוויה הלהט"בית. זה לא מה שאנחנו עשינו כאן, הסידור שלנו זה סידור כללי. קראנו לו תפילת האדם, שמיועד כשמו, כמו שאתה אמרת גם בהתחלה, לצד היהודי, לצד הישראלי ולצד האנושי, לאדם, כן, לזכר, נקבה, כל המגדרים, וזה בעצם חוזר לנו לסיפור הבריאה הראשון, אנחנו קוראים בספר בראשית, פרק א', ממש בהתחלה, והעברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז אתה יכול להבין את הזכר ונקבה כזכר ונקבה, או להבין את זה כאיזשהו מנעד יותר גדול, כמו שהיום הרבה מאיתנו בוחרים לראות את הדברים האלה. אז זה מה שיש לנו כאן, אבל אני חושבת שיש רמה שלישית, דיברנו על עניינים שקשורים ישירות בחוויה להט"בית, דיברנו על התאמות מגדריות, אבל יש עניין יותר עקרוני, שזה מחשבות יותר תיאולוגיות, יותר אידיאולוגיות על שאלות של מגדר וזהות מינית. אתה יודע, לפני 20 שנה, כשעוד הייתי סטודנטית לרבנות, היה לנו איזה מין, היינו מובילים ככה בתורות, תפילות קבלת שבת בבית הפתוח בירושלים. עכשיו, אני לא חברה בקהילה הלהט"בית, אבל אני אוהדת, ואחת הפעמים אני הובלתי קבלת שבת שמה, ואחרי התפילה ניגש אליי אחד הבחורים, אמר לי, היה מאוד יפה ומרומם לב, אבל היה לי קשה עם הפיוט לך דודי. נורא התפלאתי, פיוט לך דודי זה... כן, פיוט מאוד מאוד מרכזי בקבלת שבת, אולי הפיוט המרכזי, זה פיוט שחיבר אותו רבי שלמה הלוי אלקבץ במאה ה-16.
כי יש שם לקראת קלה.
זהו, בדיוק. הפיוט הזה הוא כולו שיר אהבה לאיזה ישות נשית, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, וזה שיר אהבה גם לשבת וגם לירושלים, שיהיו גם לירושלים מתוארת כאיזה ישות נשית, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, זאת אומרת המשורר, הגבר והקהילה שכולה גברית, שרים כאן שיר אהבה לאיזושהי ישות נשית, שזה מין חיבור של שבת וירושלים והשכינה וכל הישויות הנשיות האלה, וזה הגבר ששר לאישה, ובא אותו בחור ואמר לי, אני לא מוצא את עצמי בשיר הזה, ואני זוכרת שבשבילי זה היה ממש כזה, מה שנקרא wake-up call, כי אני גם, אני... גם לי מושאי האהבה שלי, במקרה שלי, הם תמיד היו גברים, אהבה רומנטית, ואף פעם לא חשבתי על הדבר הזה, הייתי צריכה את הבחור הזה כדי שיגיד לי, תקשיבי, את לא נמצאת שם בסיפור הזה בעצם, כי זה סיפור אהבה שגבר שר לאישה. וכשאנחנו באנו לערוך את סידור תפילת האדם, כמובן כללנו את לך דודי, את הפיוט, כמובן...
אבל בלשון נקבה.
לא, הכנסנו, לא, לא, את הפיוט לא שינינו, אני אגיד לך את האמת, גם זה היה לנו קצת ויכוחים, כשאתה רוצה להיות דמוקרט ולהכניס המון המון קולות, ויש לך ועדה שלמה של רבנים ורבות, וכולם דעתניים וחכמים, אז זה סיפור, אבל אחד הדברים שאני, היה לי חשוב להקפיד עליהם, זה כשיש לך משהו שהוא פאבליק דומיין, כן, אז זו תפילה שאתה לא יודע מי חיבר אותה, במאה השנייה, אז אתה יכול להוסיף, לשנות, כן, זה איכשהו של כולם. אבל כשיש לך שיר שאתה יודע מי חיבר אותו, יש לו כתובת, אז אני לא, לא, מה, אתה לא תשנה שיר של ביאלי, כי אתה לא אוהב שם איזה משהו, אולי תוריד איזה בית, אבל לא תשנה את המילים. אז את לך דודי השארנו כמו שהוא, אבל לצידו הבאנו פיוט אחר, גם הוא שיר אהבה לשבת, אבל זה שיר אהבה שפונה לשבת, ככה מעון מבנייה כזאת מאוד חושנית ואוהבת, בלשון זכר, וזה הפיוט על אהבתך אשתה גביעי, של המשורר רבי יהודה הלוי, שפעל, הוא אפילו יותר מוקדם, מאלקבץ, הוא פעל בתור הזהב בספרד במאה ה-12. וזה שיר, אתה רוצה שאני אקריא לך כמה מילים מתוך?
כמה מילים, ועם זה אנחנו נסיים.
בסדר, אז הוא אומר לו ככה, מה נעמה לי את בין השמשות, לראות פני שבת פנים חדשות, בואו ותפוחים הרבו אשישות, זה יום מנוחי, זה דודי וראי. כאן אתה רואה שהמשורר פונה לשבת בתור איזושהי ישות זכרית. וכשאנחנו שמנו את שני הפיוטים האלה אחד ליד השני, בעצם באנו לציבור שמשתמש בסידור הזה ואומרים לו, יש כל מיני דרכים להתייחס למסורת. והמסורת שלנו צריכה להיות מסורת של חיים, מסורת שמכלילה את כולם, מסורת שלכולם וכולן יש בה מקום. זה בעצם מה שניסינו לעשות בתפילת האדם.
יפה, תפילת האדם, סידור רפורמי ישראלי.
יופי, לא שכחנו את היהוד.
שערכת את הפרופסור דליה מרקס עם דוקטור אלונה ליסיצה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות. עכשיו אנחנו ננסה להפליג אל מחוזות הקוויריות, כפי שהיא תעלה בהצגת תיאטרון חדשה, שתעלה בבחורה בתיאטרון יפו בשבוע הבא. ליתר דיוק, זה קורה ביום שלישי, 13 ביולי. המפרסמים של ההצגה מגדירים אותה כטרגדיה קומית מסקנדינביה, שעניינה מיד יתברר כאן. להצגה קוראים גוסטב, שכתב פרדריק ברטברג, והנה תקציר קטן. אב ואם מתמודדים בקושי עם החלל שהשאיר אחריו הבן שלהם שנעלם, ואחרי חיפושים רבים ההורים נואשים ובעצם מקיימים הלוויה לבן שנעלם, ושוקעים ככה אל ימי האבל שלהם ואל החיים בלעדיו, עד שיום אחד יש דפיקה בדלת והבן חוזר. מי שתרגם את המחזה, איבד אותו וגם ביים אותו, הוא רז ויינר, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום רז.
שלום, שלום.
אז תן לנו עוד קצת מהמעט שאני נתתי עכשיו על העלילה והאווירה של ההצגה הזאת.
אז זו באמת ההתלבטות מחשש מובן לספוילרים, אבל
אחרי שגמרנו לחשוש נדבר.
בסדר, יומו. אז באמת אנחנו מתחילים מהסיטואציה שתיארת. המחזה מתחיל בסיטואציה של אחר תהליך האבל ולאחר ההשלמה עם האובדן, הבן מופיע, הבן גוסטב, והחיים אמורים לחזור להיות מה שהם היו. בינתיים ההורים גילו כל מיני דברים על איך זה להיות בלי הבן, איך זה להיות עם האובדן, איך זה להיות עם בן שלא חי. ומשם העלילה ממשיכה להתגלגל, כאשר אנחנו זוכים לבחון מאוד מאוד מקרוב את המשולש הזה של שני הורים וילד, שמשקף גם אולי את מתח בין המשפחה ההטרונורמטיבית, הסטרייטית, לבין הקוויר, החריג, הלחסוני, שלא מתיישב יפה בתוך הסימטריה הזאת.
אז למי שלא ראה את ההצגה, במה מתבטאת אותה חריגות, אותה חריגה מההטרונורמטיביות של אותו ילד שחי וחוזר ומת וחוזר? ואני לא אמשיך.
אני, לא מצוין, בסדר, יומור. הייתי עושה את זה, לא היית עושה את זה. אז אני חושב שפייר להגיד שאת המחזה אני פגשתי בפסטיבל באוסלו לפני כבר כמה שנים טובות, ולא היה בו יותר מדי קוויריות. זאת אומרת, היה פה סיפור שלא רק שניסה לתאר איזושהי נוסחה סכמטית, ממש מתוך שיחות עם המחזה הבנתי שהוא ניסה לקחת את הרעיון של חזרה וחזרתיות, חיים, מוות, ממוזיקה קלאסית, מפרטיטורות של מוזיקה קלאסית, ולתרגם אותם למחזה. ככה שבאמת היה שם איזושהי, הייתה שם צורה שאפשר לקחת אותה לכל מיני מקומות. ואני מודה באשמה שהאינטראקציה שלי עם הטקסט מאוד לקחה אותי לשם, גם כקוויר בעצמי, וגם מתוך, אני חושב, הנושא שעולה ומעסיק יותר ויותר קוויריות וקווירים, אולי יותר מבעבר, והוא העניין של משפחה קווירית.
ובעיקר הורות וילדים.
נכון, והמידה שבה הדבר הזה רצוי, מתאפשר, הדבר הזה אמור לשעתק איזה מבנים קיימים, או אולי הוא אמור לייצר צורות אחרות, להיות הזדמנות להשתחרר מדיכוי שכולנו יודעות ויודעים שמגיע עם חיי המשפחה והתפקידים שנלווים אליהם. וזאת הייתה הבדיקה שהלכנו אליה כצוות, מתוך שיחות, מתוך מחקר אומנותי יצירתי עם החומר הזה. יש לנו צוות שיש בו להטאבים, יש בו לא להטאבים, ונוצרה שיחה מעניין, הורים, לא הורים, טרום הורים, על הורים.
אז בוא, תנסה לשתף אותנו באמת בדיונים האלה, שהרי התוצאה של, גם של התרגום, גם של הבימוי, היא תוצאה של אותם דיונים, אותו דיאלוג, שאני מניח אתה חווית אותו כמאוד פורה, לפחות כמו שאתה מתאר אותו עכשיו. אז תנסה לקחת אותנו באמת לסוגיות שעלו בתוך הדיונים האלה, ואתה היית צריך לתת להם פתרונות כבמאי וגם כמתרגם.
אולי אני אתחיל, שאלה נפלאה, אני חושב שאחד הדברים שאותי מעניינים ביצירה הוא בדיוק לא לחשוב שאני אמור ליצור פתרונות, אלא לפתוח שאלות או להציג אותם, לאפשר לנו כקהל לבחון אותם ממקומות שונים. אז מהבחינה הזאת, באמת התנגדויות או שאלות או קשיים שעלו לנו בקאסט הפכו להיות נקודות עוגן אפילו, אסתטיות. לדוגמה שחקנית, שהיא מתוך הקאסט שיש לנו, היא אימא בעצמה, והיא צריכה מהמקום הזה להתמודד קצת אחרת עם החוויה של אובדן של ילד, ואובדן חוזר של ילד. והשאלה של איפה זה פוגש אותה כדימוי, כמטאפורה, כן, אנחנו יכולים לחשוב ולחוות גם כקוויריות וקווירים את החוויה של יציאה מהארון או החשפות ודחייה כאיזשהו סוג של מוות, זאת אומרת איזשהו סוג של ניתוק. אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת של לשבת שבעה על ילד שיוצא מהארון, על ילדה שהיא
במגזרים מסוימים, כן.
כן, וגם אם לא יושבים ממש את השבעה, אנחנו גם יודעים שב... אולי אפשר
נכון, להגיד יש סוג של אבל, נכון, את האבל שלה,
כן. להרוג סימבולית את הילד, ואולי גם אפילו בתוך איך שאנחנו רגילים לקבל, עדיין איפשהו יש איזו אכזבה, איזשהו ויתור. אני חושב שמה שרצינו לבדוק עם ההצגה זה אולי אפשר הפוך, זאת אומרת, אולי גם ביציאה מהארון, זה לא שהמשפחה עכשיו תקבל או לא תקבל את הילד, אלא שהילד יקבל את ה... משפחה במובן של לעורר בתוכה את הפוטנציאל הקווירי שלה. זאת אומרת, אולי משהו מהקוויריות הזאת של, של, שלנו ידבוק בתוך המבנה המשפחתי ההטרונורמטיבי המאוד סימטרי.
אז אני רוצה להישאר איתך באמת באזורים האלה, ולו מפני שאני לא יודע איך לתת לזה איזושהי הערכה ערכית, אבל עניין מרכזי במאבק הלהט"בי לשוויון בשנים האחרונות הוא סביב באמת ההורות והזכות שלנו להורות. למה, תגיד לי אם אני טועה, אבל אני מתרשם שהיה חשוב לך לערער קצת על המקום המרכזי הזה של המאבק לזכות להורות.
אני לא יודע אם זה היה איזשהו רצון להרער, כמו עניין ושאלה, גם נוכח חברות וחברים שיוצרות ויוצרים משפחות בכל מיני וריאציות. אני חושב שיש משמעות לעלייה של הדבר הזה היום בתקופה שלנו. אני חושב שחשוב אולי בין היתר לזכור שעד לא לפני הרבה זמן חלק מתיאוריה קווירית גם דיברה בביקורת מאוד רבה על המידה של להתרבות. אחד משמעות הגנאי שפיתחנו באנגלית למי שהם לא אנחנו, הם ברידרס, מתרבים. והדבר הזה קצת השתנה והוא קצת התשתש. ואני חושב שאולי יותר מלצאת נגד זה, וזה בהחלט לא עניין, אני לא עניין שהייתי רוצה לשים אותו כאיזה דגל, בכלל לא. אבל אני חושב שבאופן כללי יצירה שלי בתיאטרון היא המקום שבו אפשר לנסות לשאול ולנסח דברים שלא ממש אפשרי לעשות במאמר או בספר או אפילו בסרט. יש משהו בחוויה הזאת שגם למדנו להתגעגע אליה בשנה וחצי האחרונות, של כולנו נוכחים ביחד עם הגופים שלנו באותו חלל ויכולים לתהות ולשאול שאלות אם זה מה שאנחנו רוצים, אם ככה אנחנו מבינים את המיניות שלנו, את הקוויריות שלנו, את הזהות הפוליטית שלנו בתוך המקומות האלה. ואיפה ילדים? ילדים נכנסים לתוך זה.
רז ויינר, מה היית מציע, ממליץ למי שעוד לא ראה את ההצגה ומתכוון לבוא אליה? באיזה חפץ לב הוא צריך להגיע?
אז דבר אחד, אני שמח ששאלת את זה, תהליך היצירה של העבודה עם כל התכנים הכאילו יחסית לכאורה כבדים שדיברנו עליהם עכשיו יפה, היה כיפי, כליל ומאוד מהנה ומרים, ואני חושב שזה הגישה גם, זה מה שניתן לצפות כשבאים להצגה. אנחנו בסופו של דבר עושים את התיאטרון הזה בשביל לצאת שמחים, אופטימיים יותר, אולי מעורערים, אבל בקטע קווירי חיובי, לא בקטע כזה מפחיד.
אז הנה,
זה כיף.
אז הנה, אני מצטרף אליך ומזמין את המאזינים שלנו לבוא לגוסטה, וב-13 ביולי, נכון אמרנו?
נכון, יש לנו שתי הצגות, בתיאטרון יפו. נכון מאוד, ביפו.
רז ויינר, תודה רבה ובהצלחה עם גוסטה.
הרבה תודה לך.
להתראות.
חלון גאווה.
הקורונה ממשיכה לתעתע בנו, אבל כל עוד מותר ללכת לתיאטרון בלי מגבלות בלתי נסבלות, אני ממש רוצה להאיץ בכם ללכת לראות את ההצגה הנאהבים והנעימים שעלתה בשבוע שעבר בתיאטרון בית לסין. נספר לכם שמדובר בעיבוד באמת נפלא על הבמה לסיפור הקלאסי השניים של חתן פרס נובל יצחק בשביש זינגר. מי שלא זוכר, נזכיר שמדובר בסיפור אהבתם המופלא של זיסל ועזריאל, שני תלמידי ישיבה צעירים מהעיירה קטנה בפולין, שלא רק לומדים יחד אלא קשורים זה לזה בסתר, בעבותות די קשים של תשוקה. אביו של זיסל הוא הרב של הישיבה שבה הם לומדים, וכשזיסל מתחתן, אביו דורש ממנו להיפרד מהלימוד בחברותה עם עזריאל, ולדבוק אך ורק באשתו הטריה. גם על עזריאל מופעלים לחצים שימצא כבר שידוך, אבל עזריאל נמלט מאימת החתונה הזאת לעיירה לובלין הרחוקה. זיסל נשאר שבור לב ונטוש, ואז הוא עושה מעשה ולובש את בגדיה של אשתו, נוטש אותה ונמלט בעקבות אהובו. מכאן מתחילה אולי הדרמה הקומית-טרגית הזאת שיצר הבמאי עידו רוזנברג. אנחנו נזכיר עוד שהעיבוד למחזה הזה הוא של מוטי לרנר וישראל זמיר, שהוא בנו של בשביש זינגר. גם הקאסט משובח מאוד, ומשתתפים בו, נזכיר את רובם, אני חושב, יניב ביטון ויורם טולדנו וקרן צור, וידידיה ויטל וניב ניסים, שכבר הספקנו להתאהבו בסרט סאבלט, ו... האורח הבא שתמיד נעים לארח, אמרנו אותו, אבל אני אגיד אותו עוד הפעם, ידידיה ויטל. שלום ידידיה.
שלום איציק, איזה כיף.
אתה זיסל שלנו.
ואיזה כיף, כן, גם מרגישים שראית, שצפית בהצגה, לפי איך שתיארת את העלילה, וגם סיפרת את הסיפור כל כך יפה, שנהניתי להאזין, כאילו אני שומע אותו פעם ראשונה.
אז תגיד לי אתה, מה יש בהצגה הזאת? יותר הומור או יותר כאב?
זאת שאלה מעניינת. עבורי, בבטאות יותר כאב, אבל כרגיל, כשסיפור פוגש קהל, הקהל תמיד מפתיע את השחקנים ומספר לשחקנים וליוצרים משהו על הסיפור שהם בעצמם לא ידעו. והקהל צוחק גם. הקהל צוחק לא מעט.
הקהל צוחק מאוד.
הוא צוחק גם מרגעים קומיים מכוונים, כמובן שיש יניב ביטון מספר, מגלם את המספר של המעשייה, והוא עושה את זה עם המון הומור ומספר בדיחות מאוד מצחיקות. אבל מעבר לצנחתות הקומיות הללו, יש פה בתוך הדרמה הזה עלילת התחפשות. ואני מגלם את זיסל שבאמת כדי לדבוק באהובו וכדי ללכת אחר ליבו, מתלבש לאישה במה שמתחיל כסתם, אתה יודע, תירוץ לבריחה והופך לתסבוכת זהותית גם עמוקה. ואני חושב שכשקהל רואה עלילת הסתבכות והתחפשות, הוא צוחק גם כשהיא כואבת.
ובעיקר כדי להשתחרר מהמבוכה.
נכון, בעיקר כדי להשתחרר מהמבוכה והכאב, כי אני חושב שהסיפור הזה הוא באמת בלתי רגיל בכמה שהכאב בו חשוף, בכמה שהוא מביא רובדים מורכבים שקשורים לזהות בכלל, לזהות להסבית בפרט, אבל ממש כאילו מגיש שם את זה בהרבה מקומות.
אז זהו, ולכן נורא, לכן נורא מעניין, גם הבמה אנחנו יודעים, וומו, הקאסט, יש בו כמה וכמה להטאבים.
קאסט להטאבי ברובו.
ברובו, כן.
ברובו, כן.
ואני מניח שהסוגיות האלה של זהות, דיברנו כאן בתחילת התוכנית, אני לא יודע אם שמעת על זהות של בושה, אבל ההצגה הזאת שבה זיסל צריך ללבוש בגדי אישה ולהמציא לעצמו זהות במקום שבו הזהות שלו ממילא היא זהות מגונה ובלתי אפשרית כמעט למימוש. איפה זה פגש אותך, ידידיה, השחקן שבא לעצב את הדמות של זיסל?
זה פוגש אותי באין ספור צמתים, וכמעט בכל רובד יש לי איזה נקודת מפגש, וזה לא מפסיק גם להפתיע הגילויים.
כן, שתף אותנו באחד.
אבל אני אשתף, כן. כמו, אני חושב שכל מי שיצא אי פעם מהארון, ואני יודע שיציאה מהארון היא דבר שעם השנים משתנה, ואני רוצה להאמין נוסח קל יותר. ועדיין, כאילו, זה תמיד, תמיד, תמיד להיות בארון, זה איזושהי סוג של התחפשות. ואם זיסל צריך להיות אישה כדי לגור תחת אותה קורת גג עם הגבר שהוא אוהב ולחיות את החיים כמו שהוא היה, שהלב שלו רוצה, אני מרגיש שכן, גם אני עשיתי את זה לא מעט שנים בחיים שלי, לא לבשתי סמלה, אבל כן, אפילו...
הגיע הזמן.
יצאתי, לא, ליבוש סמלה אני מאוד אוהב, אני חושב את זה חבר משהו, כיף, מתי שמתחשק. אבל אתם יודעים, אני חייתי בן הזוג שלי 7 שנים תמימות בזוגיות כביכול חופשית לחלוטין, אבל בכל ראיון עיתונאי דאגתי לא לספר עליו. זה סוג של תחפושת שלבשתי 7 שנים תמימות. וזה תחפושות שאנחנו צריכים להזכיר מעצמנו כל הזמן, כל הזמן.
תגיד, מה למדת על בשבי זינגר לקראת התפקיד הזה?
קראתי עליו מלא, ובאמת, כי אני יודע עליו כמובן הרבה, וקראתי את מיטב, לא כל, אבל מיטב הכתבים שלו במרוצת חיי, אבל זה כל כך כתוב עם איזו הבנה מורכבת של זהות להטאבית, ובעיקר של זהות קווירית אגב.
אז זהו, אני חייב לשאול אותך, כי אני קראתי על אחד הרעיונות שהוא נתן בשבי זינגר, ששם הוא אומר שהכי חשוב לו זה באמת לספר סיפור, אבל, וכאילו, הסיפור הוא המסר, אבל הוא גם מודה שהחיים שלו נמצאים בכל ספריו בדרך זו או אחרת, ותהיתי איזה מחלק מחייו נמצא בזיסל ובעזריאל?
אני לא יודע לספר לך. אני לא יודע לספר לך. כאילו, יצחק בשבי זינגר לא היה על הומוסקסואל, אין שום סיפור כזה עליו, יש רק סיפור על מגוון אנשים שהוא חי איתן במחיצתם במורצת חייו, אז אני לא... חושב שזה סיפור כזה, אני פשוט חושב שיש פה נפש מאוד מיוחדת של אומן. אתה יודע, שבי זינגר כתב מעשיות שטייטל כאילו, אבל הוא דאג עם הרבה, עם מעט מאוד רומנטיקה ועם הרבה, במבט מאוד מפוקח, ואהב לכתוב על הזונות שבכפר היהודי, וגם על הפושעים והגנגסטרים היהודיים, וגם על ההומואים היהודיים. זאת אומרת, זה מה שעניין אותו, אנשים של שולי החברה, הוא כזה חושף את הצדדים הפחות כביכול יפים, או פחות חינוכיים במרכאות בהיסטוריה היהודית במזרח אירופה, וזה עושה את בצורה, בעיקר בעזרת סיפורים נורא חזקים ונורא קולנועיים, בימתיים, דרמטיים. יש כאן סיפור לא רגיל, שבאמת מה שאמרת על ההתחפשות, מה שיפה פה בסיפור של דסל ועזריאל, שאין פה איזה הבנה, הם נורא צעירים, יש לצייר שמדבר בשני נערים. הם לא כמונו יודעים שהם הומואים ובורחים כדי לחיות חיים הומואים בתל אביב החופשייה. הם, 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 הדברים
הם בורחים פעמיים. הם בורחים פעמיים. גם מהצורך להימלט מהסביבה הקרובה שלהם, וגם הצורך להימלט מהמהות שלהם כנערים דתיים, שלא יכולים לממש את האהבה הזאת.
אז במקרה הזה אני חולק עליך בהבנת הסיפור. דיסל ועזריאל לא רוצים לחמוק בכלל מהדתיות שלהם. למעשה הקונפליקט המרכזי של שניהם הוא הצורך האז לשלב בכפיפה אחת בתוך החיים
שלהם. לא מהדתיות, מהסביבה הדתית.
אבל בוא נזכור שזה, אנחנו מדברים על תקופה שאין בסביבה לא דתית. זה לא אופציה, אין כזה עולם. זאת אומרת, אין פה עניין, וזה גם משהו כל כך חזק בסיפור.
ידידיה, לצערי אנחנו צריכים לסיים, אנחנו פשוט נזמין את הקהל לבוא לראות באמת את ההצגה הנהדרת הזאת, וקטעי המחול שלא דיברנו עליהם בה, וממש משדרגים אותה, אם אפשר להגיד ככה.
היא באמת אירוע תיאטרוני לא רגיל, גם ויזואלית וגם רוחנית באמת. מזמין אתכם 19-21 באוגוסט הצגות בתיאטרון בית לסין.
הנאהבים והנעימים. ידיד אביטל הוא זיסל שלכם, אתם תראו אותו שם, אנחנו שמחנו להיות איתך כאן, תודה רבה.
להתראות.
ביי. זהו, כאן סיימנו את חלון גאווה להשבוע. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, לגיא מחבוש, לאלון מקלר. אני איציק יושע, נתראה כאן בשבוע הבא.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.